נקרא שוב. ויורני ויאמר לי, תמוך דברי ליבך, שמור מצוותי וחיה. שלמה המלך עליו השלום רצה להזהיר את האדם על התורה. שם שלמה המלך, זכרתי שמשלה מתואר כשני סוגים של משלים, אבא ובן, איש ואישה. כן, מי האישה הטובה? זה מסיים באשת חיל, חצי הספר, משל של אבא ובן, אבא שמדריך את הבן, אומר לו איך ללכת, איך להתנהג, והאישה, כשיש תיאור של אישה טובה ואישה רעה, וכאן האיש צריך לפתוח את העיניים, לבדוק איזה אישה הוא מכניס לבית. כשהמשל של האישה זה תרבות של ישראל, תורה של ישראל, מול תרבויות של הגויים. זה האישה. האבא והבן, קדוש ברוך הוא בישראל. אז שם, בתחילה, בן הייתי לאבי רך. וקטון, משהו כזה, לפני אמי, ויורני ויאמר לי, כן, האבא אומר לי, יתמוך דבריי ליבך. אם אתה רוצה להצליח, תשים לב לדברים שלי. מה זה הדברים של הקדוש ברוך הוא? התורה. והתורה אומרת כאן, יתמוך דבריי ליבך. התורה היא תומכת את הלב, את מרכז החיים. התורה היא לא רק עצות מעשיות שאתה משתמש בהן לעולם הזה, אלא התורה נותנת חוסן פנימי למרכז החיים. כן, זה האבא. ואמר כאשר נתן התורה אל האדם, אמר השם יתברך אל האדם, יתמוך דבריי ליבך. כלומר, התורה שהיא דברי השם יתברך, יתמוך ליבך. כי לב האדם שם החיים. יש לו אדם מרכז שבאמצעותו, כן, לא רק החיים של הגוף, אלא הרצון של האדם לחיות. הרצון של האדם לחיות זה שהאדם מעריך את החיים שלו, זה נותן לאדם את כל הרצונות ואת כל היכולות שלו. כשאדם מאוד אוהב את החיים ורוצה לחיות, זה מאוד חשוב. אנחנו יודעים שיש חולים שהמחלה מתגברת עליהם בגלל שהם איבדו את הרצון לחיים. הם מתייאשים ואז כבר הגוף כבר לא מתפקד. וכשאדם מאוד רוצה לחיות, הוא מתגבר על הכל. היה יהודי, אלי ויזל, שמעתם עליו? סופר שכתב על השואה, הוא בעצמו עבר את השואה, קיבל פרס נובל, מפורסם מאוד בעולם. הוא היה לא דתי, אבל הוא תרם את כל הפרס נובל לבניית בתי כנסת בארץ. והוא דיבר שם על השואה, כן, על המחנות, ואחד הדברים שהוא אמר, שאנשים שנשארו בחיים, עם כל הקשיים העצומים, אלה שרצו לחיות. אלה שהיה להם רצון מאוד חזק. כי התנאים היו בלתי נסבלים. אדם עם רצון לא מספיק חזק לא היה שורד. זה אחד מהדברים, מהמסקנות שלו, כן? אז כדי שאדם ירצה לחיות, צריך שיהיה לו סיבה. למה הוא אוהב את החיים? והתורה היא נותנת את הכוח לרצות את החיים. להאמין שלחיים יש ערך, ולא רק לחיים של אכילה, שתייה, הנאות, אלה דברים קטנים שכשאדם סובל, זה כבר לא מעניין אותו, הוא בקלות יזרוק את הכל. אבל כשלאדם יש איזו מטרה מאוד גדולה, מאוד נעלה, הוא יחיה גם אם הוא מפסיד הכל, גם אם הוא משלם ביוקר. כן? אז התורה היא תומכת את הלב. כן? היא נותנת כוח ללב של האדם, כלומר למרכז החיים של האדם, שנותן לו את הרצון לחיות ולהתמיד בכל מה שהוא עושה. כלומר, התורה שהיא דברי השם יתברך, יתמוך ליבך, כי לב האדם שם החיים, והתורה תחזיק ליבך, ותיתן לך חיים, ותשמור מצוותיי ויחיה. ההצעה השנייה, תשמור את המצוות. כן? אבל התורה היא ישר למרכז החיים. כי דברי תורה תומכים ומאשרים כל העולם כולו. ואיך לא יהיו מאשרים ותומכים את האדם עצמו שעוסק בתורה, והיא עם האדם. אנחנו יודעים שהתורה תומכת את כל העולם, את כל הקיום העולמי. איך ייתכן שהתורה לא תתמוך את האדם, שהתורה היא לא נמצאת עם צמחים ובעלי חיים ועם ההרים ועם המתכות ועם המחצבים, ובכל זאת התורה מקיימת את הכל, שתכף נראה איך אנחנו יודעים את זה. אז כל שכן שהתורה תומכת את חיי האדם שהיא איתו, שהוא מבין, הוא יכול ללמוד, כן? אז אצלו התורה זה לא איזה גוף מבחוץ, אלא זה שייך לעצמיות שלו. ומה שדברי תורה תומכים כל העולם, דבר זה מדברי חכמים שאמרו כי לכך הוסיף ה' בשישי, לומר כי כל מעשה בראשית היו תלויים ועומדים עד שישי בסיוון, אם יקבלו ישראל התורה מוטב, ואם לאו יחזור העולם לתוהו ובוהו. כל הימים כתוב יום אחד, יום שני, יום שלישי, עד יום השישי, יום השישי, והיה הידיעה. מה זה היה הידיעה? למה היום הזה הוא כל כך מפורסם? מה ידוע? כן, על פי הפשט, היום הזה הוא יום חשוב מאוד, כי בו נברא האדם. אבל בכל זאת, השינוי הזה, חז"ל למדו שזה הכוונה לבב בסיוון, שזה היום שניתנה בו תורה, שהעולם עמד עד היום הזה. ואם כן, דברי תורה מחזקים ותומכים הכל עד שיש לעולם קיום. אז התורה היא מקיימת את כל מה שנברא בששת הימים. בכל זה, למה? כן? מפני כי התורה היא סדר האדם באיזה מעשה יהיה נוהג, ואיך יהיה נוהג, ואיך יהיה מסודר במעשיו, וזהו עניין התורה. למה התורה מקיימת את האדם? כי התורה היא סדר האדם. מה זה סדר האדם? הסדר, לא זוכר, אולי דיברנו על זה, כן, אז תעצרו אותי. הסדר הוא מעיד על זה שיש כאן כוונה. למשל, נכנסתם לחדר, הייתם שיש כאן שולחן, סוד דיברנו על זה, כן? אז מבינים שיש כאן, החדר הזה הוא לא נמצא במקרה, יש לו ייעוד. הייעוד שלו לקבל אנשים, וזה שיש כאן ספרים, שזה הדבר העיקרי, יש כאן גם איזה מטבחון קטן, אבל העיקר כאן, הנושא המרכזי כאן, זה הספרים, ושולחן שיושבים מסביב, אז אפשר להבין שהחדר מיועד מסביב לעסק בתורה, עסק בלימוד. אז כשאנחנו רואים את האדם, ורואים איך שהאדם הוא מסודר, יש לו סדר, רואים שהראש של האדם הוא החלק העיקרי. איך זה בולט שהראש של האדם הוא החלק העיקרי? הראש של האדם נבדל מכל האיברים בגוף, הוא עומד בפני עצמו ומחובר יחד עם הצוואר. היה יכול להיות שהראש יהיה ישר עם הגוף, בלי צוואר. למה צריך צוואר? הצוואר, לכאורה, אין תפקיד. זה לא כמו ידיים, רגליים, איברים אחרים, שיש להם תפקוד. מה התפקיד של הצוואר? מה היה חסר אם הראש היה ישר עם הגוף? מה? אפשר היה לסובב. גם את היד אתה יכול לסובב, למרות שהיד מחוברת עם הכתף, ואין כאן איזה קטע ממוצע. כן? אם הראש נמצא עם הצוואר, גם.
אתה יכול לסובב את הראש.
מה?
היית יכול לעשות ככה.
כן, אפשר.
בצוואר?
כן. אם הצוואר הוא קטן כל כך, שהוא כמעט חלק מהגוף. כן? רואים דבר מאוד בולט באדם, שעל ידי הצוואר הראש בולט שהוא יחידה בפני עצמה. שהראש הוא לא חלק מכל המערכת, אלא הראש הוא בפני עצמו. ומה יש בראש? הראש הוא המקום של ההבנה, של השכל. עם החושים שמשמשים, מכשירים של השכל. על ידי הראייה והשמיעה והדיבור, אלה הכלים שעוזרים לנו, כן, עוזרים לשכל להוציא לפועל, לדעת. אם אני לא מכיר את המציאות, אז השכל לא עוזר לי הרבה. אני יכול לחשוב מחשבות, אני יכול לחשוב איך ללמד מישהו בעברית, ובסוף מתברר שהוא בכלל לא יודע עברית. מה זה עזר לי שאני תכננתי את כל השיעורים, זה לא נתפוס. עד שאני לא שומע את האדם, אני לא יכול לזהות אם יש לי עסק, כן? ומה מתאים לו, כן? ולא רק עם אדם, עם בעלי חיים. שמיעה עוזרת לנו, אנחנו יודעים שאנחנו שומעים זוזה של חפצים, לפעמים שומעים איזה חריקה וזה מאוד ככה מפריע, כן? לאדם יש, על ידי השמיעה הוא מזהה הוא מזהה לא רק חיצונית, אלא את הפנים שבתוך האדם השני ובתוך האחרים, אם הם אויבים, אם הם ידידים, אם הם נעימים, אם הם קשים, מחוספסים. אדם מזהה עם הצליל של הדיבור, ויותר עם המנגינה של הדיבור, ולא רק המבטא של האותיות. זה מאוד נותן לנו הבנה, כן, עם איזה סוג של מישהו אנחנו מתעסקים. היה פעם מישהו שרב עם השני, וסיפר לרב ציודה, אני לא יודע מה הוא רוצה ממני. בסך הכל אמרתי לו כך וכך. שאל אותו הרב ציודה, באיזה מנגינה אמרת? אפשר להגיד אותו דבר בניגון. כן. מה אתה עושה? ואני שואל, מה אתה עושה? אני רוצה לדעת. או שאני גואר, או שאני מאיים. כן? אותם מילים, המילים יכולות להיות אותם מילים, אבל הניגון, כן, הצליל, מאוד עוזר לנו לתפוס את המובן האמיתי של מי שעומד לפנינו. כך שכל החושים בראש הם בעצם משרתים של השכל. אנחנו יכולים לראות גם שהמוח הוא החלק המוגן ביותר שקיים בגוף. הוא מוקף כולו בעצמות, העצמות החזקות ביותר, לא כמו עצמות של השדרה שהן גם חזקות, אבל הן חוברות מחוליות. כאן אין הפרדה. העצמות כאן, יש כאן מבנה של כמה עצמות, והן כולם מחוברים לחטיבה אחת, העצמות הקשות ביותר. כן, בתוך החשיבות של המוח. כולנו יודעים כמה כל תא במוח חשוב. כלומר שזה אחראי על הדיבור, על השמיעה, על ההבנה, על הזיכרון, על התפיסה, על פעילות, על הרגשות של כאב, של חום, של קור, של צריבה, של שריטה, של כאבים בתוך הגוף, לחץ בריאות, בקיבה. כן? המוח מחובר לכל ומנחה את הכל. אז רואים שהאדם הוא בעצם מסביב לראש. כל הגוף שלו אלה כלים שמכשירים אותו. אז אפשר להבין שהאדם הוא קודם כל יצור של שכל, יצור של חשיבה. וזה הדבר המרכזי שהשם ברא בעולם. אנחנו יודעים כמה האדם שולט על כל העולם, הוא שולט על חיות שהן הרבה הרבה יותר חזקות ממנו, הרבה יותר מוכשרות ממנו בכל מיני כישורים, הן רואות יותר טוב ממנו, שומעות יותר טוב ממנו, קולטות, האינסטינקטים שלהם מאוד חזקים, ובכל זאת האדם קולט את כולם ומחזיק את כולם, הוא מחזיק את הנמר בתוך כלוב, כשהנמר הזה אם יצא החוצה, 10 אנשים לא יוכלו לעמוד נגדו, גם שיהיו גיבורים ושיהיו חזקים, ואריה ופיל והקרנף והמון המון בעלי חיים. הייתי נחש אנקונדה, אתם יודעים מה זה נחש? באורך של 14 מטר, לרוחב כזה, שיכול לבלוע צבי שלם בבת אחת. הוא קורח את עצמו מסביב למישהו, הוא קורע אותו. שרירים מאוד מאוד חזקים. ושהאדם תופס נחש כזה ומכניס אותו לתוך כלוב, ועוברים ילדים קטנים ומסתכלים עליו. זה רק בכוח השכל של האדם. זה לא השרירים שלו ולא התחושות שלו. יש הרבה יותר חזקים מאיתנו. האדם מתגבר על גבהים, הוא יכול לטוס. הוא עובר ימים, עובר נהרות. אדם שולט על כל העולם. בזכות מה? בזכות השכל. בזכות זה אז אפשר להבין שהשכל, ההבנה של האדם, זה הדבר המרכזי בעולם. לא רק באדם, כי אנחנו רואים שהאדם שולט על כל העולם. האדם הוא זה מי שנותן את הצורה לעולם. אנחנו יוצאים החוצה, רואים בתים, רואים כבישים. שום דבר לא נהיה לבד. זה כל זה עבודה של האדם. כל מה שאנחנו עושים בעולם, פרדסים, חקלאות, תעשייה, כל זה זה האדם. והאדם שולט בכל בזכות העובדה שיש לו שכל. והשכל הזה יש לו תפקיד אחד שכולם מכירים, לרתום את הכל איך לשרת את האדם. אני רוצה להגיע לאיזה מקום, אז השכל המציא כלי תחבורה. השכל המציא אמצעים שאני יכול לדבר עם מישהו באמריקה. אבל בעצם כל הדברים האלה הם מכשירים של חיי הגוף. אבל לא מתקבל על הדעת שהשכל נוצר בשביל לשרת את הגוף, כי כל בעלי החיים מסתדרים בלי שכל, ויש להם את כל מה שהם צריכים לצורך הגוף שלהם בלי שכל. מוכרח להיות שהשכל, מה שהוא משרת את הגוף, מה שהוא מתגבר על כל המכשולים ועל כל מה שיש ושולט ומנהיג את הכל, זאת משימה מספר 2 שלו. משימה מספר 1 זה להכיר את המציאות ואת התוכן שלה, שזה בעצם ריבונו של עולם שמחיה את הכל. וזה בעצם נותן לאדם את הרצון של החיים, כשאדם יודע כמה הוא מרכזי, כמה הוא חשוב. ואני חשוב לא בגלל הגוף שלי, בגלל האמונה שלי. האמונה זה המפתח של הכל. ולבנות את האמונה זה רק בתורה. בלי תורה האמונה לא נבנית. אדם יכול ללמוד, ותורה זה לא מצוות. תורה זה לא שולחן ערוך. השולחן ערוך הוא סעיף של התורה, אבל התורה לא מתחילה עם השולחן ערוך. התורה בעיקר זאת אמונה, שבשביל לחיות את האמונה צריך שולחן ערוך. כמו שהאדם, אם יש לו רק ראש, בלי גוף, הוא לא יתפקד, אבל זה לא אומר שהאדם הוא הגוף. כן? האישיות של האדם זה הנפש שלו. כשאדם אומר אני רוצה, מי זה אני? זה הבשר, השרירים, העצמות, מי זה האני של האדם? כל בוקר כשאדם מתחיל את היום עם מודה אני, מי זה אני? מה זה האני שאתה מדבר עליו? אני זה משהו פנימי שזה עצם החיים. בעצם החיים הם יקרים כל כך בגלל שהם הדבר היחיד שהוא אלוקי, שהוא שייך לנצח. ובגלל זה אדם אוהב את החיים, בגלל זה הוא רוצה לחיות, ואם הוא מאבד את הערך הזה, בעצם שום דבר לא יקר. יש ספר, כן?
עצם הידיעה שהפרש שלי ניתן בשביל להבין דברים אמוניים, משמעתיים, זה נותן לה גם מטרה ורצון לחיות.
אתן דוגמה. אם עשית, השתלטת על בני אדם, וכולם משרתים אותך, ואתה מדכא והורס, יש לך המון המון כוח, זה נותן לך שמחת חיים. ואם עשית טוב, אם הצלת פעם אחת חיים של אדם, אתה תזכור את זה יותר מכל הגלידות שאכלת בחיים, שאת כולם אתה תשכח. אבל פעם אחת בחיים שהצלת אדם, פעם אחת שהצלחת לחנך מישהו ושינית בזה את הדעות שלו מכפירה לאמונה, ואתה יודע שהאדם הזה כעת הוא יהודי בגללך, כמה זה נותן לך סיפוק. כלומר, הידיעה שהערך של החיים, הערך של חיים עם אמונה, חיים של רצון לעשות טוב, זה העיקר, זה נותן המון שמחת חיים. ולהפך, אם אדם עשה מעשה רע, הוא כל הזמן יזכור את זה. יש ספר, שמעתם על שייקספיר. שייקספיר היה סופר, מחזן אנגלי מהמפורסמים בעולם, לפני בין 400 ל-500 שנה. חיבר הרבה מחזות הציגו אותם על הרבה במות, והוא שם דבר בעולם. יש לו מחזה בשם מקבט. שמעתם את זה? אני למדתי את זה באנגלית. בזמננו נתנו לנו ללמוד אנגלית עתיקה. היינו צריכים אפילו ללמוד מזה קטעים בעל פה. בכל אופן, הספר הזה מדבר על שר של מלך סקוטלנד, בשם מקבט. והוא יחד עם חבר, בנקו, ושניהם משרתים אצל איזה מלך, המלך של סקוטלנד. ויש שם תיאור כמו שהאמינו באותם הזמנים, במחשפות ובכל מיני דברים, אז יש שם פרק אחד, המחשפות נמצאות בחוץ, ומה שהן מתכננות, ופרקים אחרים זה על האדם. אז המחשפות מתאספות בחוץ, והם אומרים למקבט שהוא יהיה מלך סקוטלנד, והמלכות שלו טיפול כשהיער של דונסינן, זה מקום שם, היער יבוא אליו. אז המלך נפטר, המלך מת שם, מלך סקוטלנד, ואז מקבט יחד עם אשתו מגיעים לחדר של הילדים של המלך, מכסים אותם בקרים עד שהם נחנקים ומתים. ואז מקבט, אין יורשים למלך, הוא תופס את המלוכה, רוצח את החבר שלו, את בנקו, והוא כעת המלך של סקוטלנד. הוא מלא שמחה, הוא הצליח במלכות, והוא... ואז יש פרקים שאשתו קיבלה פתאום מחלת נפש. היא קמה בלילה, היא מסתובבת, היא מדברת מתוך שינה. הידיים האלה, כמה מים אני צריכה בשביל לשטוף אותם? למה הידיים האלה תמיד יהיו מלוכלכות? היא מרגישה שהידיים שלה מלאות דם של הילדים. ומה שבחוץ היא חשבה שהיא מלכה, אבל בפנים זה אוכל אותה כל הזמן. אדם שעושה פשע הוא לא מאושר. גם הוא הגיע לכל מיני הישגים. בפנים הוא אכול. הוא מרגיש את עצמו רוצח, ואפילו המשפט שלו נגד עצמו יותר קשה ממשפט של אנשים. לפעמים באים אנשים ומספרים לי, עשיתי כך וכך, איך לעשות תשובה, ואני משתדל לפי מה שיש בספרים, כן, לתת עצות איך לתקן, ואני רואה שהאנשים לא מאמינים שאפשר לתקן. הם ממשיכים להיות עצובים ומדוכאים. הם מרגישים שהם אבודים, ואין להם שמחת חיים. וצריך לעבוד הרבה, להוציא מהם את הייאוש הזה, ומה שלמדנו באורות התשובה, להאמין שתשובה יכולה לעזור. אבל החטא הוא אויב של האדם, למרות שהאדם בהתחלה חושב שהוא מצליח, הוא מתגבר, אבל זה אוכל אותו מבפנים. וזה כל החיים שלו נהפכים להיות חיים קשים ולא נעימים, כי בפנים הוא יודע שהוא אדם רע. כשאדם חושב על עצמו שהוא רע, זה דבר מאוד מאוד קשה. חז"ל אמרו לנו בפרקי אבות, אל תהיה רשע בפני עצמך. גם אם נכשלת בכל מיני דברים, אל תחליט שאתה רשע. תקום ותנסה לתקן. אם אדם ישוב שהוא רשע, הוא בעצם שונא את החיים שלו, הוא שונא את עצמו. ובשביל לאהוב את עצמו, זה לא מספיק שהוא יאהב את הטעם בלשון שהוא אוכל ממתק, ואת הטעם בעיניים שהוא רואה איזה תמונות יפות, ובאוזניים שהוא שומע מנגינות ערבות, אלא שהוא מאמין שיש ערך לחיים שלו. הייתה פעם אישה כאן שבגיל צעיר ננשכה על ידי כלב, ונהייתה בעלת מום, איבדה את התחושות בידיים וקצת בגוף, והייתה נכה, ברוך השם, הגיעה לארץ, היא הייתה מחוץ לארץ, הגיעה לארץ ונישאה למישהו, בנים כבר לא היו לה, הנכות שלה לא אפשרה לה ללדת, ואחרי כמה שנים שהיא חיה איתו, הוא נפטר. אז היא נשארה לבד, בלי בעל, בלי ילדים, והיא ניסתה 3 פעמים להתאבד, לא רצתה לחיות. היא הייתה אישה דתייה, אבל כבר לא יכלה לסבול את החיים. היא הרגישה את עצמה חיים בלי שום ערך. אז אחותה, שהייתה שומעת שיעורים אצלי, והייתה מאוד מקורבת, שאלה אותי מה לעשות. היא אפילו מצליחים להציל אותה פעם אחת, אי אפשר לדעת אם זה לא יחזור עוד פעם. והם אוהבים אותה ולא רוצים ש... אז אמרתי לה, היא אישה דתייה, תגידי לה, יש לנו כאן ישיבה, וחשוב מאוד לבחורים פעם בשבוע לאכול עוגות. אז תכיני לנו עוגות פעם בשבוע. ואחרי כמה חודשים חזרה לה שמחה, ואז אמרתי, כבר לא צריך את העוגות. העיקר לתת לה הרגשה שהיא שווה. אדם שמרגיש, לפעמים אנשים מחכים לפנסיה, מתי כבר יפסיקו לעבוד? הרבה אנשים, כשמגיעים לפנסיה, הם מתים, הם נפטרים, כי הם מרגישים מיותרים. אדם צריך להרגיש כל הזמן שהוא מביא תועלת. זה נותן לו את השמחה, זה נותן לו את החיות. לא זה שיש לו הנאה. לילד זה נותן הנאה. אבל לאדם מבוגר הוא רוצה לדעת שהוא חשוב. חשוב מאוד לאדם שאם הוא לא יהיה, אז אנשים יצטרכו אותו. אנשים יהיו עצובים אם הוא לא נמצא. אז בעצם הוא חי בשביל איזה אידיאל. כשהוא חי בשביל אידיאל זה נותן לו כוח, נותן לו רצון, נותן לו יכולת לעשות מעשים. ואין דבר כמו התורה שבונה את הרצון של האדם לחיות. כי התורה מקשרת אותו עם הבורא, שהוא האמת שמקיים את כל המציאות, את כל ההוויה. כן? כמו שתכף נראה, שהתורה מקיימת את כל העולם. כן? כך אמרו חז"ל, תכף נבין למה התורה מקיימת את העולם, איך התורה מקיימת את העולם. נראה. כי סדר האדם הוא נגלה ומפורש בתורה. שהסדר של האדם, של האדם יש סדר, יש ערך לחיים שלו. כן? אנחנו רואים שדיברנו על כך שהראש הוא מפרד מהגוף על ידי הצוואר. יש לנו בתוך הגוף שני חלקים. החלק של הלב והריאות, והחלק של הקיבה, מערכת העיכול. וגם זה מחולק לשניים. זה מחולק בפנים. יש שרעפת שמחלקת את הלב והריאות ליחידה בפני עצמה, את כל כלי העיכול יחידה בפני עצמה. למה? כי הכלים האלה, הלב והריאות, אלה הם כלי החיים. אלה כלים שמשרתים את החיים. בלי לב, הלב הוא זה שדוחף, נותן את הדם, את החמצן לכל הגוף. הכלים של העיכול הם משרתים. אז גם כאן יש מדרגות. ולגמרי בחוץ, הידיים והרגליים, שהם המשרתים, שהם רק משרתים. כן? אין להם חיות בפני עצמם. אפשר לחיות בלי ידיים, בלי רגליים, אי אפשר לחיות בלי האיברים הפנימיים. כן? יש בהלכות, בהלכות רפות, בהלכות הקדש, יש איברים שהנשמה תלויה בהם. כן? זה הכבד, כך יש ממסכת הערכים, הכבד, הלב ברור, הכליות, הריאות, כן? אי אפשר לחיות בלעדיהם. יש כלים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו שניים, כדי שאחד תשלים את השנייה למקרה עם רזרבה, כמו הכליות. אפשר לחיות עם כליה אחת, אפשר לחיות עם ריאה אחת. כן? יש כלים שהם יחידים, כן? הכלים שהם במרכז. יש בשני הצדדים, כמו בידיים, ימין, שמאל, בעיניים, באוזניים, כלים שהם זוגיים, ויש כלים שהם במרכז שהם אחד. כן? המוח, החותם, הפה, כן? זה אחד, וכאן הלב, ובפנים הכבד והקיבה. אלה כלים שבלעדיהם אין חיים. אין מישהו שממלא מקום. וזה מלמעלה עד למטה. ולמטה למטה גם העבר של האדם שממשיך את החיים לדור הבא. שגם בלי זה אין חיים לדור הבא. כן? אז כל זה היחיד שזה מראה לנו שזה המרכז של החיים. קודם המרכז הרוחני, המוח, אחר כך הלב, המרכז החיוני, וכאן המרכז של העיכול, ולמטה המרכז של החיים לדור הבא. כן? שעם זה אפשר להוליד. כן? כל אלה הם משלימים אחד את השני. בתפקידים כשהמוח בראש, ורואים איך שזה בעברית, שהמילה ראש היא אותם המילים, אותם האותיות של המילה ראשון. כן? הראש וראשון זה תמיד ביחד, בגלל שהראש הוא גם ראשון בתפקיד שלו. זה לא במקרה. כן? העברית היא לשון הקודש, זאת שפה אחת בעולם שהתוכן שלה הוא בתוך המילים, בתוך צורת המילים. הדברים שאנחנו יכולים לדעת, יש דברים שאנחנו לא יודעים, אבל רק לדוגמה, אדם, נקרא אדם, כמו נוצר מהאדמה. חווה אם כל חי. כן? הגויים כשמתרגמים את התנ״ך הם מתרגמים את זה לשפה אחרת, למה נקרא אדם? הם כותבים את זה, A-D-A-M. אבל מה זה אומר? אף אחד לא מבין למה זה נקרא אדם. זה משהו כזה, מין גזירת הכתוב. אבל בעברית, כשאתה לומד, זה מאוד מובן. ויקרא אדם שם אשתו חווה, כי היא הייתה אם כל חי, מובן הקשר. תורה, אנחנו נלמד עוד מעט, התורה לא נקראת חוכמה, כי התורה היא מורה, היא נותנת הוראות. התורה כוללת מצוות, שהמצוות מדריכות אותך. היום הזה קדוש, היום הזה חול. השעה הזאת חשובה, השעה הזאת לא חשובה. האוכל הזה כשר, האוכל הזה לא כשר. אז התורה היא לא רק חוכמה, כן? היא לא נשארת סגורה בתוך הראש, באופן תיאורטי, אלא היא יורדת לתוך החיים. כן? וכמו שאני אלמד, שהתורה היא התוכנית של החיים, התוכנית של העולם. כן. אז נמשיך. כך התורה היא סדר של העולם, עד שהתורה היא סדר הקורא. כי סדר האדם הוא נגלה ומפורש בתורה, כי אי אפשר זולה. זה כי על האדם מותר לשמור את הסדר הראוי לו. אם אדם לא יתייחס לחוקים שלו, לא ינשום, לא יאכל, לא ישן, הוא לא יחיה. לכך הדבר הזה נגלה במפורש לאדם, ועל סדר כל העולם כולו, גם כן הוא בתורה. שאין התורה רק סדר מציאות העולם בכללו. וזהו שאמרו במדרש בראשית רבה שהיה מביט בתורה וברא את עולמו. זה מפורסם, יותר מכירים את הצורה של הזוהר, הסתכל באורייתא וברא עלמא. מה הכוונה בזה? זה לא שמישהו נתן תוכנית לקדוש ברוך הוא והוא לפי התוכנית ברא את העולם. אלא שהקדוש ברוך הוא לפני שברא את הכל, הייתה לו איזה מגמה, הייתה לו תוכנית שבשבילה הוא ברא את העולם. הוא לא עשה דברים ככה מה שיוצא לו. הייתה תוכנית מראש, מגיד מראשית אחרית, סוף מעשה במחשבה תפילה. ולפני שהוא ברא את הכל, הקדוש ברוך הוא ראה את המשיח ותיקון העולם, ושכל בני אדם יהיו טובים וישרים, ואת כל המהלך של הבריאה ושל ההיסטוריה הוא הכין בשביל זה. אנחנו קוראים בברכי נפשי, התיאור של כל השלבים בבריאת העולם, שם על החברוכות, משרתה לשרהת, יסד ארץ, המבין וכרוני, הבלתי מאות עולם בעת, התאורים כלבוש כיסיתו, על הרים יעמדו מים, עשה הרח למועדים, יש כל התוכנית של העולם, ובסוף בסוף, יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשה. רק בסוף השם ישמח. כל הבריאה עדיין לא משמחת. מתי זה? איתמו חטאים מן הארץ, ורשעים עוד. שהעולם יהיה כולו טוב, אז השם שמח בעולם. לא שיש הרים יפים ושיש נופים ושיש ימים ויש לוויתן זה יצרת לשחק בו ואוניות שהולכות בים, כל הדברים האלה נפלאים, מעניינים, אבל יש תוכן רוחני מוסרי לכל, שזה הלב של כל המציאות. ורק אז כשזה יגיע לשלמות ישמח השם במעשה. כך אנחנו רואים בנביאים, קץ שם לחושך ולכל תכלית הוא חוקר. ואנחנו רואים שהאמונה על המשיח שאומרת שלא יהיו עוד מלחמות, בילה המוות לנצח, הרפת עמו יסיר מעל כל הארץ, לא יישמע בה עוד קול בכי וקול זעקה, שהעולם כולו יהיה מלא שמחה, אנחנו רואים את זה בתהילים, ישמחו השמיים ותגל הארץ, אז ירננו עצי היער. שמחה תהיה כל כך גדולה שמרגישים שהעצים שרים, נערות עמך וחף, יחד הרים ירננו. זה נראה לנו משהו דמיוני, אבל זה מלמד שהעולם יהיה כל כך שמח, כל כך טוב, שאפשר יהיה לחשוב כאילו אנחנו רואים את הכל שר, כל העולם מלא שיר. מלמעלה עד למטה. וזאת התכלית שבשבילה השם ברא את העולם. וכדי שהעולם יגיע לזה, אז הוא יכין תוכנית איך מגיעים לזה. כמו שאני רוצה, לוקח ילד, ורוצה שהילד הזה יהיה בחור מוצלח. אז אני מכין תוכנית לימודים של 12 שנים, 12 כיתות. איך הוא בתום ה-12 שנים האלה יגיע להיות מוסרי, הגון, ישר, מוצלח, בעל שכל, מסוגל לטפל ולתפקד בכל דבר, בריא בגוף שלו, חברתי, יודע לפתור בעיות לבד. אז אני מסדר תוכניות לימודים ומחלק אותם לפי שנים, מה ילמד בשנים האלה, בשנים האלה, בשנים שהוא רך, בשנים שהוא יותר מתחזק, בשנים שהוא יותר הגוף שלו מתעורר, ועל זה אני מתכנן תוכנית שלמה, ורק אחר כך אני בונה את בית הספר, שולח אותו לכיתה א', ושהוא בכיתה א' או בגן, הוא חושב שזה כל העולם, הגן זה הכל, ואז לאט לאט הוא מתקדם, וכשמביטים אחורה, אז אנחנו רואים אם התוכנית הצליחה או לא. אבל אם אין תוכנית מראש שרואה קדימה מה אנחנו רוצים, לאן אנחנו חותרים, אז אם אנחנו רק מטפלים בהווה, לא נתקדם. פתרנו בעיות של ההווה, מחר יש בעיות אחרות. הרפואה פותרת בעיות של מחלות לב, יש מחלות סרטן. מחלות סרטן יגמרו, ימצאו להם פתרון, יהיו מחלות אחרות. עד שלא יהיה כוח של חיים חזק מבפנים, שהוא לא נותן שיהיו מחלות, לא נפתור את הבעיות. הבעיות הן לא מבחוץ. הכל מתחיל מהפנימיות של האדם. אנחנו תמיד יכולים, מברכים, רפואת הנפש ורפואת הגוף. שקודם הנפש תהיה בריאה. שאדם יהיה ישר, שיהיה טוב, שיהיה הגון. זה ייתן גם את הכוחות לגוף. זה ייתן את היכולת למאמצים, להשתדלות, למרץ, להשכלה. כשאדם יודע שעל ידי הלימוד אני יכול להגיע לפתור בעיות רציניות, להציל חיים, אם אני יודע שאני לומד תוכנית רפואית, אז עם זה אני יכול לעזור לבני אדם. אז אני אוהב ללמוד את זה, למרות שאם אני הייתי לומד סתם את הספרי רפואה, זה היה מאוד משעמם, עוד פרט ועוד פרט, המון המון פרטים. אבל כשאני יודע שבכל זה אני רואה מה שרופאים עושים, אני רואה איך בתי החולים לוקחים אדם שהוא שבר כלי והופכים אותו לאדם בריא. אני רואה כמה שמחה זה נותן, כמה תיקון זה עושה. אז יש לי את הכוח לכל זה. ככה ריבונו של עולם הכין תוכנית ועל ידה הוא ברא את העולם. ובלי תוכנית השם לא היה בורא את העולם. והתוכנית הזאת היא התוכנית. זה מה שחזל אמרו לנו, זה לא כתוב בתורה, אבל זה מאוד מאוד הגיוני, שהשם לא היה בורא עולם כל כך נפלא, אם לא היה לו תוכנית מראש לכל. טוב.
כשהעולם נגיע לאותה מטרה, זה הכל יהיה, מה אז נהיה מטרה? העולם נחלה,
זה שם השם. אז המטרה העיקרית היא להיות דבק בשם, שהוא שלמות שאין כמוה, ואז הכל שלם. כמו שהבריאות של האדם זה כמה שהגוף מחובר לנשמה. כשהגוף פחות מחובר לנשמה, פחות ופחות, האדם מת. אז זה המוות, הפרדה בין הפנימיות והחיצוניות. והפנים פנים של כל הבריאה בכל העולם זה הקדוש ברוך הוא.